טוב, ערב טוב, אנחנו היום ננסה לגעת בנקודה אחת שקשורה לפרשת בהר וממילא לכלל גדול מאוד. כולנו מכירים את השאלה שמופיעה בחז"ל בתחילת פרשת בהר, מדוע התורה מציינת שפרשת השמיטה, פרשיית השמיטה, נאמרה בסיני. הרי כל מצווה, כל המצוות נאמרו בסיני. עשרת הדיברות שלפי רב סעדיה גאון כללו את כל 613 תרי"ג המצוות, את כל תרי"ג המצוות. אז אם כן, מה התחדש במצוות השמיטה שדווקא בה התורה מציינת שנאמרה בסיני? כפי שאנחנו אומרים, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. וכי רק מצוות השמיטה נאמרה בסיני? הרי כל התורה כולה נאמרה בסיני. אלא מכאן למדנו כנראה כלל גדול, שנכון מה שרש"י אומר אצלנו כאן בתחילת הדברים, ברש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כלומר, נכון שמצוות השמיטה בא ללמד אותנו עיקרון, שכמו שפה בפרשייה שלנו במצוות השמיטה נאמרו כל הפרטים וכל הדקדוקים של המצווה, אז כך בהר סיני גם במצוות שלכאורה מה שמובא בפסוק, בפסוקים, זה שנאמרו רק הדברים הכלליים, תדע לך שבעצם מה שנאמר בסיני ביחס לכל מצווה זה גם הפרטים והדקדוקים. טוב, אבל את זה אנחנו יכולים להגיד ביחס לכל מצווה. כלומר, אנחנו יכולים לתפוס ממצווה אחרת שיש בה פרטים ודקדוקים, או התורה לפחות הייתה יכולה להתלבש במרכאות על מצווה אחרת, לפרט אותה לכל פרטיה ודקדוקיה, ואז ממילא היינו אומרים, מה מצווה צדקה נאמרה לפרטיה ודקדוקיה, אף כל המצוות כולם נאמרו פרטותיהם ודקדוקיהם מסיני. אז למה התורה תפסה דווקא את מצוות השמיטה כדי ללמד אותנו את את היסוד הזה שפרטותיה ודקדוקיה נאמרו בסיני? כלומר, כנראה שדווקא מצוות השמיטה ודווקא זה שפרטותיה ודקדוקיה נאמרו בסיני, דווקא זה מבטא את המציאות שנקראת סיני. כלומר, מה שננסה להבין היום בקיצור, זה מה זה בעצם הר סיני. מה יש במצוות השמיטה שדווקא היא נבחרה להיות שייכת לסיני, ובפרט בנקודה של פרטים ודקדוקים של מצווה? מה יש בזה? רק כדי לפתוח את העניין, אז אולי נמשיך עוד כמה שורות בשם ישמואל. והנה ידוע שבמקום שנכתב הוא העיקר. זה שאנחנו למדים שבכל מצווה נאמרו פרטותיה, נאמרו כללותיה ודקדוקיה, בסדר, אבל אם התורה בחרה להשמיע את זה דווקא במצווה הזאת הנקראת שמיטה, אז כנראה שפה יש עיקר שאין במצוות אחרות. כמו שמצאנו למשל בזבחים, שחטאת מקודש מהשם, מפני שדמה של החטאת ניתן על דלת קרנות ועל היסוד, אף שהשם נמי ניתן על היסוד, מכל מקום, מאחר שבחטאת כתיב לעדיה כתוב בפירוש, והשם נתרבה לבד, והשם רק נתרבה מחטאת, נחשב עיקר דין היסוד, דין הזעה על היסוד, דווקא בחטאת. אז זה דבר כאן, ובוודאי כן הוא אחה, שעיקר עניין הר סיני שייך יותר לשמיטה מבכל המצוות. וזה צריך ביאור. השאלה הראשונה, מה עניין שמיטה להר סיני במיוחד? עניין שני, למה דווקא כללים ודקדוקים? עניין שלישי, אם אנחנו נסתכל בפרשת יתרו, כשעם ישראל מגיע להר סיני, אז התורה אומרת דבר קצת משונה. בפרק י"ט פסוק א', ספר שמות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. טוב, אז עכשיו אני יודע שעם ישראל נמצא איפה? במדבר סיני, אני יודע את זה. הפסוק הבא, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אני יודע את זה כבר, אמרת את זה לפני דקה. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה כתוב פה? א', כתוב פעמיים שהגענו למדבר סיני. בסדר. כלומר, זה לא בסדר, צריך להבין. ב', ויחנו במדבר. אז עכשיו אני יודע שא', אנחנו במדבר, כלומר, הגענו, ב', חנינו. כלומר, זאת לא הייתה רק הגעה והמשכנו במסע, אלא הגענו וחנינו. אז ויחנו במדבר. בסדר גמור. ואחרי זה כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, עם ישראל חונה במדבר נגד אל מול הר סיני. למה? א', למה צריך לכתוב פעמיים? ויבוא מדבר סיני. אז אני מבין שזה כבר הגיעו כנראה להר סיני. חוץ מזה, למה כתוב ויחנו במדבר בלשון רבים? ויחן שם ישראל נגד ההר בלשון יחיד. משמע שבמדבר, במדבר סיני, חנו ברבים. אבל נגד הר סיני, ויחן בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. כלומר, כנראה שהתורה רוצה להבחין בין המציאות של עם ישראל במדבר, שהיא בחינת פרטים, לבין המציאות של עם ישראל מול הר סיני במדבר, שזה בחינת כלל. כלומר, כנראה שהויחנו הראשון ויחנו במדבר, הוא באמת מיותר, כי כבר למדתי שהגיעו למדבר סיני. אלא הויחנו במדבר בא להבדיל מול ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, יש חניה אחת שהיא חניה במדבר, ויש חניה שנייה שהיא חניה מול הר סיני. ויש הבדל בחניות, שהחניה במדבר היא חניית הפרטים, והחניה נגד ההר היא חניה של הכלל. בהגעה לא כתוב. בהגעה כתוב ביום הזה באו מדבר סיני, וגם אחר כך ויבואו מדבר סיני. אבל אנחנו נתמקד בעיקר בחניה. א', למה הפסוק צריך לציין שתי חניות? ב', מדוע חניית המדבר היא פרטים, וחניית הר סיני היא כלל. ושאלה גדולה ששאלנו אותה המון פעמים, בהזדמנויות שונות, והיום נלך קצת בכיוון שונה. משה קיבל תורה מסיני. אם סיני זה תיאור מקום, אז זה צריך להיות כתוב, משה קיבל תורה בסיני. למה המשנה אומרת משה קיבל תורה מסיני? מסיני ולא בסיני. כנראה שמשה קיבל תורה מסיני לא מציין שם מקום. כי אחרת היה צריך להיות כתוב בסיני. אלא כנראה סיני מציין איזושהי מציאות, איזושהי הכנה לקבלת התורה, שלולא שמשה היה בבחינה שנקראת סיני, הוא לא היה יכול לקבל תורה. אני אנסה היום להבין את העניין הזה שנקרא סיני. טוב, אז היום אנחנו נעשה לעצמנו חיים יחסית קלים. יש לנו פסקה אחת ארוכה בשם שמואל, שמסכם לנו את כל הסוגיה, לא נצטרך לדלג ממקום למקום. ונראה דיני כתיב ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ואמרו זיכרונן מברכה, ויחן כאיש אחד בלב אחד. ולמה לא כתיב ויחן במדבר? שזו החניה עצמה שכתובה אחר כך, ויחנו. אז אם כן זה מיותר כמו ששאלנו. וגם נראה כלשון כפול. ונראה דיני כתיב, האר בתהילים, האר חמד אלוקים לשבטו. משמע שהאר הזה, היה בו משהו נחמד מבחינת, הייתה פה איזושהי חמדה. ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה ומחזל, ארץ שחמדו האבות. כלומר, יש משהו חמוד מארץ ישראל, שהאבות חמדו אותו. כלומר, אדם חומד משהו, כשהדבר חמוד לפניו. כשיש איזה ערך, איזה חשיבות. ממילא, כשיש חשיבות למשהו, אדם מרגיש קשר נפשי לדבר הזה, או קשר מסוים, אז הוא חומד אותו. אדם לא חומד דבר שלא נחמד לפניו. אז הקדוש ברוך הוא חמד להתגלות על הר סיני. ההר חמד אלוקים לשבטו. הקדוש ברוך הוא חמד דווקא את ההר הזה, הרבה הרים במדבר, אבל הקדוש ברוך הוא חמד דווקא את ההר הזה. משמע, שיש להר סיני מעלה מיוחדת, שאין לזולתו. והוא על פי אומרם זל, למה תרצדון הרים גבנונים? למה תתחילו אפשר לומר לריב, להתווכח, לרצד על איזה הר אני אתגלה שואל הקדוש ברוך הוא כביכול את הערים כולכם בעלי מומין אצל סיני. כל הערים יש להם איזשהו מום כלפי הר סיני. מה המום? כולנו מכירים. שכולם היו בעלי הרגש ויש בעיני עצמם. כל הערים הרגישו את עצמם בעלי חשיבות, ולכן זה לא פלא שער הוא מקום גבוה, הוא מקום בעל גאווה. כלומר, אם המדבר הוא מישור בדרך כלל, ההר הוא מסמל איזשהו גובה, איזושהי התרוממות, איזושהי גאווה. אז הר סיני מצד אחד הוא הר, מצד אחד הוא מקום גבוה, מצד שני הוא לא התגאה על הגובה הזה. כלומר, הוא לא עשה את עצמו יש. שכולם היו בעלי הרגש ויש בעיני עצמם, כי אנחנו הר, אבל סיני היה שפל ברך. אז למה הקדוש ברוך הוא חמד את הר סיני? כי הוא היה שפל. אז עכשיו בכלל התבלבלתי. אם הקדוש ברוך הוא חומד מקום שפל, אז הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לתת את התורה על הר. היה נותן את התורה במישור. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה על הר? כלומר, ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא אוהב שפלות הרוח, אז שייתן תורה בעמק. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. ואם כן, רק שנייה אחת, ואם כן, באמת אנחנו נוהגים להלכה, יש בתי כנסת כאלה בצפת, לא אחד ולא שניים, שנפסק להלכה, שממעמקים קראתיך השם זה לא רק ממעמקי הלב, אלא מהמקום הכי נמוך בבית הכנסת. ולכן זה הפוך מהיום. כלומר, הבמה, המקום ששליח הציבור עומד, הוא המקום גבוה ביותר. אבל לפי הפשט, ככה נפסק גם להלכה, שהמקום שבו שליח הציבור עומד, הוא צריך להיות המקום הנמוך ביותר, כדי להיות שפל רוח כלפי השם. להיות בחינת מקבל כלפי השם. לא להתגאות. שיר המעלות, ממעמקי הנפש וממעמקי המקום הגיאוגרפי, הפיזי, קראתיך. אז אם הקדוש ברוך הוא חפץ בשפלות הרוח, שייתן את התורה במדבר, אולי אפילו בוואדי, בעמק. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה על ההר, כלומר, הוא כן רוצה לתת את התורה במקום גבוה, אז למה לתת על ההר הנמוך ביותר? אלא כנראה שהתורה צריכה להינתן בשתי בחינות. מצד אחד התורה צריכה להינתן על ההר, אבל נמוך. כלומר, חשוב כנראה שתהיה איזושהי הכנה לתורה שכוללת שתי בחינות. כוללת בחינת גובה, ההר, ונמיכות ביחס לגובה הזה. וזאת התכונה שהקדוש ברוך הוא מצא בהר סיני. ואנחנו ננסה היום להבין את הכפילות הזאת. ובוודאי, כשאנחנו אומרים שסיני היה שפל ברך, אין הפירוש לגוף חומר הערים. כלומר, ודאי שלא מדובר על הממד הטכני, שהר סיני מבחינת הגובה הוא הכי פחות גבוה באותו האזור. למרות שיכול להיות שגם זה נכון, אבל זה לא העניין. אלא כנראה שיש כאן צד רוחני. ובוודאי אין הפירוש לגוף חומר הערים, אלא שיש לכל אר שר מיוחד. כל צמח, כל מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לו שורש רוחני. זה נקרא שר. ובליקוטי התורה להארי ז"ל, שיש ערים שנתבטלו ונתמעכו בלי שום סיבה. דבר מאוד מעניין, שהשינוי הטופוגרפי שיש במציאות שלפעמים ערים פתאום נפחים למישור ברעידת אדמה וכדומה, זה הדרך. אלא מחמת, כלומר, לא הייתה סיבה מיוחדת, אלא מחמת שעוברו השרים שלהם מממשלתם, כלומר, אותו השר מיצא את תפקידו, לכן אין צורך בהר, אז הוא נהפך למשהו אחר. טוב, זה לא הנושא שלנו כל כך. ויש רמז לזה בפרק כמה דחולין, לגדה דהר, שר, מלאך הממונה על הערים. והם, שר הערים, הייתה מהותם בעלי הרגש ויש. היו מרגישים את עצמם. היו שייכים לאיזשהו יש, החשיבו את עצמם. ולהיפוך, היה השר של הר סיני. השר של הר סיני היה בדיוק הפוך, הר נמוך. ובאשר הכוח הרוחני השורר על מקום זה, כך הייתה מידתו נכנסת, או כך הייתה מידתו נכנסה מידה זו, בלב החונים, שמה, בצד מה, כלומר, המקום גורם, הזמן גורם, המקום גורם, אז היות שהכוח הרוחני ששורר במקום מסוים, אותה המידה שהייתה לו השפיעה על אותה המציאות, על אותם האנשים שהיו באותו מקום, כמו שהכוזרי אומר באחד המקומות, שאנשים שגרו בארצות חמות, אז האישיות שלהם היא אישיות חמה, לחיובי ולשלילי. הם חמים, הם משפחתיים, מכניסי אורחים, אבל גם חמי מזג, עצבנים, מתרכזים מהר. ואנשים שגרו בארצות קרות, בלי רמזים, זה ברור, זה לא רמוז, ואנשים שגרו בארצות קרות, אז הם יותר אדישים, יותר פרטיים, יותר אגואיסטיים, וגם יש לזה יתרון, שפחות חמום ממזג, הם יותר בשיקול הדעת. טוב, ארץ ישראל זה ארץ שכוללת את כל המזגים, אז אנחנו ברוך השם כבר לא בדור הזה. אבל זה נכון, כלומר, זה נכון שהמקום גורם. ולכן מקום קר משפיע על מזג הרוח של האנשים. מקום חם משפיע על מזג הרוח של האנשים. אותו דבר. הר סיני זה מקום כזה שבו הופיע מידת שפלות הרוח, מידת הענווה, וממילא זה השפיע על מי שחנה שם. אז היה חשוב לקדוש ברוך הוא שעם ישראל יקבל תורה, כשהרוח השורה באותו המקום היא רוח נמוכה, כדי שזאת תהיה ההכנה לקבלת התורה, אבל מצד שני שיהיה אר, שזה יהיה גבוה. והיינו אך, שאמור זיכרונה לברכה שיש ארץ מגדלת בעלי מידה זו, ויש בעלי מידה זו, זה אחד הפירושים למה שהמרגלים היו צריכים לבחון, איזה ארץ היא ארץ ישראל, שדבר זה אינו נרגש באוויר, ולא פירות הארץ וממיה מצידם גורמים זה, כלומר זה לא קשור דווקא לאוויר, ולא קשור לפירות, אלא זה קשור לשר הרוחני, אלא הכל הוא מפעת הכוח הרוחני השולט במקום הזה, וממילא זה משפיע על הפירות, משפיע על האוויר. כלומר, כשאנחנו אומרים אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, זה כי עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, אז הקדוש ברוך הוא, האינסוף האלוקי חל במקום, האינסוף האלוקי הזה משפיע על כל המציאות, על החוכמה, על הרוחניות, על יראת שמיים, וזה מופיע בבני אדם, מופיע בפירות, מופיע בכל הממדים שמופיעים בארץ. ולפי האמור תובן מעלת ארץ ישראל ותומת ארץ העמים, כי הכל מתחיל מהכוח הרוחני. מחוץ לארץ זה שר עם כוח מסוים, ממילא יש לזה השפעה על כל המציאות, על האדם ועל החי, הצומח, הדומה, וכנל בארץ ישראל. טוב, עד לכאן כללים מאוד. עכשיו אנחנו הולכים להבין למה חשוב שהתורה תינתן במקום שיש בו מצד אחד גובה ומצד שני נומך. במה מועילה תכונת הגאווה ובמה מועילה תכונת השפלות. והנה, דרך אגב, סתם ככה, נזכה כללי, כדאי לי לזכור את זה, ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל. ארץ ישראל מלשון ראש, מלשון שררה. אז יש איזשהו צד גובה בארץ ישראל. מצד שני, ארץ ישראל במקורה נקראת ארץ כנען. ארץ כנען לאו דווקא שהכנענים יישבו כאן, למרות שגם זה נכון וגם לזה יש הסברה. הסבר חשוב מאוד. למה חשוב שארץ ישראל תיקרא על שם ארור כנען? סוגיה עצומה, ענן הזה. אבל מובא בזוהר שארץ ישראל נקראת ארץ כנען, לא בגלל הכנענים שישבו פה. אלא ארץ כנען, יש בה קנייה. בארץ הזאת אתה צריך להיות קנוע. יש בה תכונת קנייה. ענבים מרשו ארץ. אז מצד אחד הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, מצד שני ארץ ישראל. בדיוק כמו הר סיני, שיש בו בחינת שפל רוח, ויש בו בחינת אר. כלומר חשוב שתהיינה שתי הבחינות, גם בחינת הקנייה וגם בחינת הראש. מדוע? והנה, עכשיו אנחנו נכנסים יותר. והנה, להיות כאיש אחד בלב אחד. ואיכן ישראל, ואיכן שם ישראל נגד האר. מתי אפשר להגיע למצב שבו פרטים, נגיד שני אנשים, קל וחומר, בין כמובן שקל וחומר, עם, כלומר הרבה מאוד פרטים, יכולים להיות אחד. יכולים לא להיכנס למחלוקת. מתי? מה המצב הנפשי, הפסיכולוגי, הרוחני, המחשבתי, שיכול לאפשר שעם ישראל יהיה כאיש אחד בלב אחד? איזה תכונה נדרשת כאן? והנה להיות כאיש אחד בלב אחד, צריך שתקדים מידת הכנעה ושפלות. כלומר, כדי להגיע למצב שבו אנחנו אחד, אנחנו חייבים לאחוז במידת כנען. בארץ כנען. חייבים להיות כנועים ושפלים. מדוע? שכל אחד יבדל דעתו לדעת הכלל. ותכף נראה שהביטול הזה הוא בכלל לא פשוט. כמובן שאם כל אחד יאמר קבלו דעתי, ולא יהיו מוכן לקבל דעה אחרת, ואני ואפסי עוד, כלומר כל משהו לא דעתי, הוא לא מעניין אותי בכלל. ברור, זהו מקור נפתח לכל שנאה וקטטה ומריבות. כלומר, ברור שהמקור לקנאה, המקור להקשנות, עם כשעורף, המקור למחלוקת, בוא נגיד בצורה יותר פשוטה, המקור לזה שיש שני יהודים שלוש דעות, המקור הזה הוא מקור עליון מאוד, תכף נראה מה המקור. זה המקור שיש חשיבות לכל אחד בישראל. יש חשיבות לכל דעה בישראל. אז מתוך שיש חשיבות, אף אחד לא מוכן לוותר על הדעה החשובה שלו. כי באמת יש לו חשיבות. כלומר, יוצא כאן דבר ויפוחו. שהיתרון של האחדות זה הקנייה, השפלות, הביטול העצמי לכלל. החיסרון של הביטול העצמי שלי לכלל, שאני מבטל את עצמי, שאני לא חשוב כנראה. וכן להפך, היתרון שאני מתגאה, שיש לי חשיבות. וזה יתרון גדול, כי כל אחד יש לו חשיבות. החיסרון שלי יש לי חשיבות, שאני לא מוכן לבטל את עצמי לכלל. עכשיו מה עושים? מצד אחד יש יתרון לכלל, מצד שני יש יתרון לפרט. הנה, אנחנו קצת מתחילים להתקרב לשמיטה. מצד אחד יש יתרון לגאווה החיובית, מצד שני יש יתרון לקנייה, לענבה. אז מה עושים? עוד פעם. והנה להיות כאיש אחד בלב אחד, צריך שתקדים מידת הכנעה ושפלות, שכל אחד יבטל דעתו לדעת הכלל. זה צד אחד. כמובן שאם כל אחד יאמר קבלו דעתי ואני והפסיעות, זהו מקור נפתח לכל שנאה וקטטות ומריבות. הגם שלפעמים יבוא לומר קבלו דעתי מצד גודל הנפש וחוזק השכל שאיננו מתבטל בנקל, כלומר אדם משוכנע ב-100% שהוא צודק בשכלו, או יש לו מדרגת נפש שהוא לא מוכן לוותר עליה, הוא עומד על שלו, עומד על דעתו מכל, ולפעמים לא צריך לוותר באמת, הנה חינמי, מכל מקום זה גורם פירוד לבבות וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה. כלומר, בדרך כלל, איפה מצויה הקנאה? איפה מצויה הקשנות? איפה מצוי המצב שאני לא מבטר על עמדתי? דווקא אצל אנשים גדולים? אנשים קטנים, אין להם עמדה. אז אין להם על מה לבטר. אז מה הבעיה להגיד אני בטל לכלל? אני כמעט לא מבטל כלום. זה לא חוכמה להגיד אני בטל לכלל כשלא ביטלתי כלום. החוכמה להתבטל לכלל זה כשיש לי פרטיות משלי ואני מוכן לטובת הערך הכללי שתכף נעסוק בו, לוותר על הערך הפרטי שלי. אבל, בתנאי, שאחרי שוויתרתי, אני לא ויתרתי. יש לי מקום. ותכף ננסה לברר את היחס הזה. וכאן אומר הרב יסוד גדול מאוד, השם ישמואל, ותכף נראה זה ברב קוק, ומטעם זה נמצאת בעוונותינו הרבים מידה זו ביותר בישראל. מידת הקנאה, מידת המחלוקת, מידת העקשנות, חוסר הוויתור, היא מצויה בישראל יותר מכל האומות כולם. וזה פלא גדול, כי הרי אנחנו גוי אחד בארץ. אף שהם גוי אחד בארץ, כלומר אנחנו באמת כלל, אנחנו בעצם אחד, אבל מצד שני אנחנו כל כך אחד, עד כדי כך שלכל אחד יש פרטיות משלו. כי באשר נפשם גבוהה, ויש להם דעת ושכל חזק, על כן נמצא בהם פירוד לבבות ביותר. ודבר זה לא בא מפת החיסרון, אלא מצד המעלה. ואין במערל מה שישיב לגוי אחד ששאל אותו על פירוד לבבות שמצוי בישראל ביותר. בואו רגע נקפוץ בכמה שורות לאין היה, מקור שתיים למטה. הרב מטפל בעניין הזה בכמה מקומות. מקום אחד, תחילת שבת א'. בייחוד כוח הקנאה, יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה. כוח הקנאה, ישראל קנאים. גם כהנים, שהם המיוחדים שבישראל, כהנים קנאים, בני קנאים. למה? בייחוד כוח הקנאה יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה. הראויה לסדר חייה על פי האופן היותר נשגב וקדוש. מדוע? אומר כאן הרב יסוד גדול, שאנחנו בדרך כלל מסבירים הפוך, אבל כאן יש נקודה שהיא משלימה את מה שאנחנו בדרך כלל אומרים. אולי נגיד זה בעל פה. זה נכון שמצד אחד אנחנו כלליים, אבל מצד שני, יש לנו יתרון, שכל אחד מהפרטים בישראל יש לו ערך משלו. אם יש מיליון קומוניסטים, או מיליארד קומוניסטים, או סוציאליסטים, אין אף כמינה. כולם דוגלים באותו רעיון. אין הבדל בין הקומוניסט הזה לקומוניסט ההוא. אבל להיות מיליון יהודים, או מיליון ואחד יהודים, יש אף כמינה אדירה. כי נכון שאנחנו כלל, זה נכון, אבל מצד שני, כל יהודי הוא עולם מלא. כל יהודי, הקדוש ברוך הוא מתגלה בו באופן אחר. אמרנו יותר מפעם אחת, שכשעם ישראל נמשל בשלושה משלים, אפר הארץ, כוכבי השמיים וכחול אשר שפת הים, אחד הפירושים בחז"ל, אפר זה בחינת גוש אפר. קודם כל אנחנו גוש, כלל. מתוך שאנחנו כלל, כל אחד כוכב. כוכב נולד. זה המצאה ישראלית. זה סימן של עקבה דמשיכה. שמחפשים להיות כוכבים. כלומר, הגענו למדרגת חיים כזאת, שיש ערך לכל אחד מהפרטים בישראל, ולא רק לכלל. מצד אחד אנחנו אומרים בדרך כלל, שהפרט יונק את כוחו מהכלל ובטל בשביל הכלל. זה נכון. אז ודאי שהחידוש בישראל הוא שאנחנו כלליים, שאנחנו כלל, מול אומות העולם שהם פרטיים. מצד שני, יש גם צד שני למטבע הזה. אף על פי שאנחנו כלליים, הפרט לא מתבטל, ויש לו ייחודיות משלו בתוך הכלליות הזאת. עד כדי כך שהרמב"ן אומר, הזכרנו פעם, למה עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? אנוכי השם אלוקיך אשר רוצאתיך מארץ מצרים, לא תרצח לא תגנוב, הרי אני יצאתי ממצרים כפרט? אני יצאתי ממצרים כחלק מהכלל, אם הייתי פרטי בכלל הייתי יוצא ממצרים. את השאלה הזאת שואל הרמב"ן כבר. אז היה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוקיכם אשר רוצאתיך מארץ מצרים, כי הסיבה שיצאנו ממצרים היא שאנחנו כלליים ולא פרטיים. אז למה הקדוש ברוך הוא כותב בלשון יחיד? אומר הרמב"ן, הפוך על הפוך. פשוט שיצאנו ממצרים כי אנחנו שייכים לכלל. החידוש הוא שאף על פי שאנחנו כלליים, יש לכל אחד מחויבות פרטית. כלומר, זה לא שיש לנו רק מחויבות פרטית. כמו שיש כאלה שרוצים להסביר. הפוך. לא צריך לומר שאנחנו כלליים. מתוך הכלליות, הפרטיות לא מתבטלת. אז אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים, למרות שרוצאתיך מארץ מצרים, כי רוצאתיכם מארץ מצרים. כך הוא מסביר הרמב"ן כבר, על עשרת הדיברות. אז אותו דבר כאן. כי האומות המשפילות לשבת, נחזור לשתיים, שורה שלישית, שלא הוכשרו לסדר אורחות החיים הפרטיים של כל אחד מהפרטים שלהם, או כל אחד מהפרטים, או כל פרט מפרטי החיים, זה אותו עניין. שלא הוכשרו לסדר אורחות החיים הפרטיים שלהם על פי אורחות הקדושה וסדרי הצדק האמיתי, אלא יש איזושהי הגדרה כוללת לכלל האומה וכלל המצוות שהם מצוות בני נוח. אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים, אלא כולם מאוגדים באיזה רעיון כללי. האם זה 10 או מיליון? מה זה משנה? אומנם המטרה הכללית הפעולה לטובה בהגדלת הטוב אצל אומות העולם, תצא מכלל האומה, או כלל המין, כלל האנושות, רגשי הצדק הנפוצים, כלומר הרגשות המוסריים, הטבעיים, הפשוטים, יתחברו ויראו פעולתם לטובה בכלל. אומנם הנטיות הרעות, התאוות השפלות, שהוא לפעמים ליסוד לחיים הפרטים של אדם השפל, ינדפו כישן, כי הכלל ידחה אותם, הכלל לחקוק חוקים, שאסור להשן באוטובוס והכל בסדר. נדלה כמה שורות. ובאשר תכלית הפרט בחייו אצל הגויים, עיקרו הוא חיי הכלל, כלומר לתקן את הכלל, כלומר איזה רעיון כללי, זה הכוונה, על כן אין מידת הקינה עמוקה כל כך וחזקה ברוב כוחה. למה ויכוחים אצל האמריקאים הרבה יותר חריפים, הם הרבה פחות חריפים מאשר הוויכוחים בעם ישראל? הרי אנחנו גוי אחד בארץ. אנחנו אחד, הם פרטים, חולקים, אין אחדות שם. איך יכול להיות? טוב, הם לא מתעסקים עם בעיות כל כך מסובכות כמו שלנו. טוב, זה תירוץ דחוק. מצד האמת, למה? כי אין אצלם אפשרות לגלות תורה של יחיד, מתוך התורה הכללית. מה שאין כן אצלנו, כן. על כן, אין מידת הקינה עמוקה כל כך וחזקה ברוב כוחה. מפני שלא נחקקה לתכלית עצמית ומטרה נצחית. הקנאה. אין צורך בתכונת הקנאה אצל אומות העולם. כי יסוד הקנאה, הנה כאן ההגדרה, מה זה קנאה? בדרך כלל אנחנו חושבים שקנאה זה אני מקנה בחברי. זה לא נכון. אני מקנה לעצמי. אני כל כך מקנה לערך שלי, שמתוך כך אני לא מוכן לסבול שהחבר שלי יותר טוב ממני. אבל אני לא מקנה, הקנאה לא מתחילה בו. הדשא של השכן, של השכן ירוק יותר, כי הדשא שלי פחות ירוק. אז איפה מתחילה הבעיה? בדשא שלי או בדשא שלו? בדשא שלי. אם הדשא שלי היה מספיק ירוק, אז לא הייתי מקנה בדשא שלו. אז מתי אדם מקנה? אדם מקנה כשהוא מרגיש חסר. אדם שמרגיש שלם, לעולם לא יקנה במישהו אחר. מתי אדם עומד על שלו? מתי אדם מקנה? אדם מקנה כשהוא לא מממש את עצמו. ומפריע לו שמישהו אחר כן מצליח לממש את עצמו, בפרט אם זה בנקודות שנושקות גם אליו, שנוגעות בו, אז הוא מקנה. למה אתה כן ואני לא? אבל אם אדם מרגיש מלא, אז שום דבר אחר לא מפריע לו, כי הוא יודע שהוא מלא, הוא ממלא את החלק הזה, והחבר שלו ממלא את החלק השני, ועד רבה, הוא שמח שהחבר שלו ממלא חלק מסוים, כי הוא מופקד על חלק אחר. אז מתוך שכל אחד ימלא את החלק שלו, הפאזל יהיה שלם. אז לא שייך קנאה. אצל אדם רוחני. אדם רוחני לעולם לא יקנה. כי א', הוא משלים את עצמו, לפחות משתדל, ב', הוא יודע שמה שחברו משלים בכלל לא נוגע במשבצת שלו. רק שנייה אחת. בכלל לא נוגע. זה שתי משבצות שונות. מתי אדם מקנה? אדם מקנה כשהוא לא משלים את שלו, והוא חושב שחברו עומד על המשבצת שלו, עכשיו יש שניים שעומדים על אותה משבצת. טוב, עכשיו מתחילים לריב. וזה מופיע בעם ישראל. נחזור רק, נסכם שנייה אחת את הרב קוק. כי יסוד הקנאה בא מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר מעברי הכלל. כי אם היה מכיר את עצמו, כי בהכירו עצמו בתור איבר מעברי הכלל, אז אין שום קנאה, הקנאה מתבטלת מעצמה. מיד ישכיל כי בטוב וביתרון שירו עיניו בזולתו, גם לא ממנו תוצאות טובות, אפילו במד אגואיסטי, הוא ייהנה שחברו מצליח, כי חברו יכול להצליח במקום שהוא לא יכול, ואז הוא יכול ליהנות מה שחברו עשה, מה שחברו הצליח. גם לא ממנו תוצאות טובות מתוך חברו, כפי אשר יתה לחלק מן הכלל להיות נהנה מהטוב הכללי. ואם היה הטוב ההוא הכללי נכחד, ואם החבר שלו לא יממש את עצמו, אז גם הוא היה מפסיד מזה. היה מתמעט גם לו חלקו ממנו. ובכלל ההשקפה הקרובה ברגש טבעי פנימי על הכלל כולו, כי איש אחד שרק בקבוץ כולם תצא תכלית החיים, תמעט את כוח הקינה. אז אם נחזור רק לשם משמר, תסכם את הנקודה הזאת, יוצא שכדי להיות, הצד הראשון, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד, כדי להיות כללי, אני צריך להיות שפל. כדי להיות שפל, אני צריך להיות פחות קנאי. כדי להיות פחות קנאי, אני צריך להיות פחות מחשיב את עצמי. טוב, זה צד אחד. אז תכף נראה את הצד השני והאיזון ביניהם. בבקשה. טוב, עכשיו אני לא רוצה לפתח את הסוגיה הזאת ברשותך, כי יש כל מיני סוגים של קנאה. הקדוש ברוך הוא לא שמח מהקנאה שאליהו קנה לו. עובדה, עד כדי כך, שאליהו עבר מתפקידו בגלל הקנאה הזאת. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תמשך את אלישע, ונביא צחתך. אומר רש"י, אתה מקנה לי? המקנה אתה לי? לא רוצה שתקנה לי קנאה כזאת. מה אתה אומר, עזבו בריתך וכו'. אל תקנה לי. תשאיר לי להיות קנאי, אל נקמות השם, אני קנאי. בקנאה אני אבנה את ציון. תשאיר לי את הקנאה הזאת. הקנאה הזאת של אליהו לא התקבלה בצורה חיובית אצל הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהיה צריך להחליף אותו באלישע. כלומר, כשהקנאה עוברת את הגבול הנצרך, זה קטסטרופה. זה לא רצון השם כבר. כשאנחנו הולכים להפגין בצמתים, ואפשר, זה בא ממקום גבוה של קנאה, כלומר יש לי מה לומר, יש לי מה להביע עמדה, אתה לא תעצור אותי תרתי משמע, אולי כן, כל אחד ורצונו, אבל זה בא ממקום פנימי מאוד, יש לי עמדה, ואני בטוח שאני צודק, ואני לא מוכן לוותר על העמדה שלי. אבל אם זה עובר את הקו, אם זה עובר את הגבול, תודה רבה. אז הקדוש ברוך הוא מסלק אותך מהתפקיד, אז אתה לא השליח שלו כבר. אתה כבר בא מתוך רגשות, אתה בא אמוציונלי, אתה בא מתוך כאב בלתי נשלט, זה לא מתוך הדרכה של שכל, זה לא מתוך הדרכה של תורה. זה סתם תסכולים, זה סתם עקשנות, זה סתם נצחנות, זה סתם גאווה בקיצור. והקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שיש גאווה. אבל זו סוגיה אחרת לגמרי. בבקשה. לא נברח לפינות אחרות ברשותך, כי זה לא הנושא. טוב. הקינה סוגיה גדולה, נעזוב את זה, נושא אחר לפעם אחרת, בזאת השם. והנה, זה העניין, נחזור לשם משמואל, עמודה האמצעית. והנה, עמודה השנייה מימין, סליחה. והנה זה העניין להיות נכנע ושפל ברך, שהיא מידה טובה, ומפת זה באים להיות כאיש אחד בלב אחד. יש בו נמי חיסרון. מה הבעיה של אדם שמשפיל את עצמו? אדם שמבטר על העצמיות שלו. שכל, מה, שכל, שכל, שכל פעם שיש ויתור על משהו שהוא חלק מעצמך, חלק ממך, זה מתסכל אותך. זה גורם לך חוסר סיפוק. זה גורם לך חסך. והחסך הזה יתפרץ, כי אתה רוצה להשמיד את החסך הזה. זה יפעל כמו בומרנג. יש בו נמי חיסרון שגורם מיעוט השמחה. הוא משפיל את חוזק הלב. האדם לא מסוגל לגלות את האני שלו. כמו שאמרנו יותר מפעם אחת, מודה אני לפניך. היהודי מתחיל בבוקר את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא ומלא למציאות בשתי מילים. קודם כל אני מודה שאני מצד עצמי כלום. כלומר, בכל המילה מודה היינו אומרים עין. קודם כל, עין, כי הכל ממך. מודה שהכל התחיל ממך אליי. ואם לא היית רוצה בי ובורא אותי, לא הייתי בכלל. אחרי שהבנתי שאני עין, עכשיו אני אומר, אני. אז מה שתי המילים שיהודי אומר בבוקר? עין, אני. קודם כל אני עין. אחר כך, מתוך שאני עין, עכשיו יש לי, אני מחויב לומר, אני. הרב קוק שואל בתפילת עולת ראייה, איך יכול להיות שאדם אומר בבוקר, אני, באופן פרטי? הייתה צריכה להיות איזה מילה, מודה, יודע מה, הוויה. אחר כך, איזה שלושה משפטים של התפעלות מהכולל, עכשיו בוא נגיע אל האני שלי. לא. קודם כל, אני. סליחה, קודם כל, עין. מתוך שאני עין, אני. יש מי שמתמקד רק בעין? אני אפס, חז ושלום. יש מי שמתמקד רק בעני? שום דבר חוץ מעני שלא מעניין אותו. שתי אלה טעויות. עין אני לפניך. ואז הסברנו שאת המילה לפניך אפשר לעזור בשני אופנים. או לפניך, כלומר אני עומד לפניך, כלומר אתה לפניי ואני עומד כאילו כנגדך, או לפניך שאני לפניך. אני עומד לפניך. אני עין ולכן אתה לפניי. ולכן אני עומד מולך. אני, ולכן אני עומד לפניך. אז המילה לפניך, יש לה שתי הוראות. או שאתה לפניי, או שאני לפניך. ושתי אין אמת. אני עין, ולכן אתה לפניי, כי הכל מתחיל ממך. אני, ולכן יש לי אחריות לקחת את החיים שלי בידיים של עצמי, ואני לפניך. אני מוליך, מהלכי, יוזם, עושה, פועל, לא מחכה שאתה תעשה. ירדוף אויבי והשיגם, ולא שוב התקלותה. לא מחכה שאתה תעשה את העבודה, אני עושה בעצמי את העבודה. אז אם כן, והנה זה העניין להיות נכנע ושפל ברך, שהיא מידה טובה ומפת זה באים להיות כאיש אחד בלב אחד, שזה הצד הראשון שהוא חיובי, יש בו צד שלילי. יש בו נעמי חיסרו, שגורם מיעוט השמחה, ומשפיל את חוזק הלב. העין יכול לבטל את העני. ממילא כשיש ביטול העני, אז העצמיות של האדם לא בא לידי ביטוי, ואז מלא, הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא רואה בו, הוא לא מאמין בחוזק שלו. ממילא הוא לא שמח. היפוך אומרם זל, ואז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות אותו נביך שבשמיים. כל הביטויים האלה, זה ארבע בחינות שונות, שהם מראים עד כמה האדם יכול לקחת אחריות על החיים שלו, עד כמה הוא צריך להגיד אני. וצריך התרסקות גדולה להיות לו שניהם יחד. נו, אז מה עושים? נדלג על מאמר הזוהר. והוא כמאמר הלל א', אימן, אני לי, מי לי, אז יש אני, וכשאני לעצמי, מה אני? ואם נקרא את זה על דרך הדרשנות, אם עין, אם אני עושה את עצמי עין, אז אני. אבל נלך לפשט, אם אין אני לי, מי לי. אז קודם כל צריך להיות אני. ב', כשאני לעצמי, אבל אם אני שוכח את הכולל, מה אני? ואין לכמן בעריכות איך ייתכן זה, מסקנה. וכל אלה היו בהר סיני. הנה, עכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף להגדרה של השם ישמואל, למושג שנקרא הר סיני. כי הר מצד אחד הוא גבות. הר זה גבוה. זה לא מישור, זה ודאי לא עמק. שהגובה הזה היינו שהכוח הרוחני הסורר שם היה גורם שהיא מידת הגבעת וחוזק הלב. כלומר, מצד אחד היה חשוב שהתורה תינתן על ההר כדי שעם ישראל יאמין בעצמו. מצד שני, להיות נכנע ושפל ברך. ההגבעה לוודאי סכנה, ושפלות הברך לוודאי סכנה. ובזה תובן מעלת ההר ההוא על זולתו. ואולי היינו טעמה דהר סיני, אומרים חז"ל, יש לו שישה שמות. בגמרא מופיעות חמישה, מופיעים חמישה שמות במדרש, שש שמות. מדוע? כי מספר שישה זה ארבעה צדדים, דרום הפך מצפון, מזרח הפך ממערב, מעלה הפך ממטה, כלומר כל ההפכים. זה מצד אחד שפלות, מצד שני גאווה. מצד אחד גבוה, מצד שני נמוך. וכן שישה שמות להר סיני, כי מספר שישה הוא הכולל, כל מיני הפכים, ארבע צדדים על המטה, כי מהותו הייתה הכנה וגבות וחוזק הלב יחד. תקדם עוד טיפה, כבר נגיע לשמיטה. ויש לומר שמטעם זה ניתנה התורה על הר סיני, לא לתועלת הארוס חרו, אלא לתועלת ישראל, שיהיה להם סיוע להיות נעשים עם חוזק לבבם וגדלות נפשם, כאומרם זל מדרש בשמות רבה, או יהודי או צלוב, כך אומר המדרש, שיהודי לא מוכן לוותר על יהדותו עד כדי מוות, לא, הוא לא מוכן להשתחוות לפסל עד כדי חז ושלום הריגה, או אני יהודי או אתה לא רוצה תצלוב אותי. אז אם חוזק לבבם וגדלות נפשם והקשנות, שאני יהודי, אני מאמין בערכים ואני לא אוותר, כוח הקנאה הזה, כוח המקשה עורף, אם זה, נהיה גם נכנעים ושפלי ברך. ובשביל התכונה הזאת שנכנעים ושפלי ברך, ובשביל זה יהיו כאיש אחד בלב אחד היפוך טבעה. שעניין זה היה נצרך לנתינת התורה. יוצא לפי זה, עכשיו בואו נגיע למשנה, משה קיבל תורה מסיני, משה לא קיבל תורה בסיני. סיני הוא לא שם מקום. סיני היא הבחינה שנדרשת כהכנה לקבל תורה. אני מצד אחד צריך להיות הר, ומצד שני צריך להיות שפל. מצד אחד צריך להיות שפל כדי להתחבר אל הכלל, לבטל את עצמי לכלל, ולכן, נפלא מאוד, ואיחן שם ישראל נגד ההר. למה בנגד ההר כתוב לשון יחיד ואיחן? כי הר סיני התכונה מדובר על ההר המיוחד, ואיחן שם ישראל נגד ההר. איזה הר? ההר השונה מכל ההרים. כל הערים כולם הם גבוהים. יש הר אחד שלמרות שהוא הר הוא נמוך. וזה החידוש הגדול. אם הקדוש ברוך הוא נתן תורה במדבר, אז האומה הישראלית היא בטלה ומבוטלת. אין לה שום משמעות. מה חוכמה לתת תורה במדבר? לכן במדבר ויחנו. זה פרטים. יותר נפתח את זה יותר. אבל לגבי הר סיני, אם נחזור רגע להר, ואיחן שם ישראל נגד ההר. החידוש שזה הר, אבל זה ההר. זה הר, זה גבוה, אבל זה ההר. זה נמוך. והנמיכות הזאת, היכולת לוותר על התכונה העצמית שלי, הקנאות שלי, הקנאה שלי, אפשרה להיות כללי. ולכן מה העמיד אותנו אחד מול ההר? ואיחן שם ישראל מה עשה אותנו ואיחן בלשון יחיד, שעמדנו נגד ההר המיוחד. אבל עמדנו נגד ההר, ונגד המדבר לא. נקרא את זה בלשונו. וזה משה קיבל תורה מסיני. כלומר, אי אפשר לקבל תורה אם אנחנו לא כלולים משתי הבחינות. קודם כל אנחנו בטלים כלפי הכלל, וכדי להתבטל כלפי הכלל צריכים לבטל את עצמנו. צריך קצת להוריד את האגו, להוריד את הנפח, את הניפוח, להגיע באמת להיות שייך אל הכלל, והשייכות הזאת אל הכלל, היא מזכירה לנו שאנחנו גם פרטים, שאנחנו גם אר. אנחנו גם אפר וגם כוכבים. אפר אנחנו גוש כלל, כוכבים, כל אחד כוכב. כל אחד פרט. אין גוש כוכבים. יש כל כוכב, הוא אחד בפני עצמו. ולכן יש לומר, שמטעם זה ניתנה התורה על הר סיני. זה לא איזה שהאר הזה קיבל פרס שהוא נמוך. לא לתועלת האר ושכרו, אלא לתועלת ישראל, שיהיה להם סיוע, הרי אמרנו שהמקום גורם. אז הרוח השורה על הר סיני, היא רוח של הר, אבל נמוך, היא רוח שכוללת את שני הצדדים. ומלא זה ישפיע על עם ישראל ששכן שם. שיהיה להם סיוע להיות נעשים עם חוזק לבבם וגדלות נפשם, כי אומרם זל או יהודי או צלוב, נכנעים ושפלי ברך, ובשביל זה יהיו כאיש אחד בלב אחד היפוך טבעם, כי הטבע שלנו הוא קנאות, שעניין זה היה נצרך לנתינת התורה, שהיא תורה אחת ב-60 ריבותיות נגד נשמות כל ישראל, או כמו שהיא תורה אחת, וברמב"ן שכל התורה היא שם אחד של הקדוש ברוך הוא, כן נתבקש שיהיו כל ישראל המקבלים אותה כאיש אחד בלי פירוד לבבות, כמו שהיא תראה במדרש, כיוון שבאו להר סיני, נעשו כולם אומוניה, כלומר חבורה אחת, אומון, כן, הומוגני. ואותה שאמר הקדוש ברוך הוא, הרי השעה שאתן תורה לבניי. דרך אגב, לפי זה יש לנו עכשיו פשט חדש. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. לא כתוב, ישראל שקיבלו תורה פסקה זו המתן. דבר שני, אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? שמה הגענו לסיני? כדי לקבל תורה? אז מה זה דיינו? חוץ מלך יכול שפסקה זו המתנו, של חטא אדם הראשון, ולפי נפש החיים פסקה לגמרי, באותם 40 יום שבין מעמד הסן לחטא העגל היינו ממש כמו אדם הראשון לפני החטא? איך זה קרה בהר סיני? מה זה עניין של הר סיני? זה עניין של קבלת התורה. לא, לא נכון. ישראל שעמדו על הר סיני, יש מאמרים חשובים של הרב צבי יהודה, גם בלנתיבות ישראל וגם באור לנתיבתי, יש מאמר שנקרא ישראל שעמדו על הר סיני. מאמר חשוב מאוד. ישראל, וכאן יש איזה חלק קטן בשלוש, ישראל שעמדו על הר סיני, הכוונה, ישראל שעמדו במדרגה כזאת, שמצד אחד ביטלו את עצמם לכלל, ואיכן, מצד שני זה היה הר גבוה, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו בתוך הכלל הזה, המצב הזה, המצב הנפשי הזה, המצב המחשבתי הזה, המצב הרוחני הזה, הוא מדרגה אדירה. וממילא צריך להבין מה היחס לביטול הזוהמה. הוא כבר ביטל את הזוהמה, הייתי אומר אולי בצורה קצת יותר ברורה. קבלת התורה היא הייתה מתוך שעמדנו בסיני. לתת תורה אחרי שעמדנו בסיני זה כבר לא חידוש. החידוש הוא שעמדנו בסיני. זה ממילא לתת תורה במצב כזה, כלומר, לתת תורה לאדם גאוותן זה בלתי אפשרי. לתת תורה לאדם שפל רוח לחלוטין אין צורך, מה הוא יעשה עם זה? אבל אחרי שאדם הוא שפל רוח וגאוותן, הוא הר, אבל הר סיני, אז ממילא הוא שייך לתורה. הוא גם עין וגם אני. אז החידוש הוא לא שקיבלנו תורה. החידוש שעמדנו בהר סיני. וקנינו את הקניין שנקרא הר סיני. זה החידוש. אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו. זה שאחר כך ניתנה תורה, זה כבר פרטים של ההתגלות שהייתה לפני כן בסיני. בהר סיני. אז עכשיו הקושיה היא לא, אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו. עכשיו הקושיה היא מה הוסיפה התורה. כלומר, למה צריכים לקבל תורה? זה עכשיו הקושיה. טוב, נענה באופן פשטני. אנחנו צריכים לקבל תורה כדי לגלות בפועל את התכונות האלה, של הגובה והנומך ביחד. רק נסיים את החלק הזה, וכבר נגיע לשמיטה. ולפי האמור יובן, מה שלא נאמר ואיכן במדבר, אלא ואיכן בהר. וכפל הלשון, ויחנו ואיכן. שהוא להורות שמצד בחינת מדבר, עדיין לא יכולים לבטל עצמם לזה לגמרי. כאן אולי צריך להוסיף איזושהי הערה, שמה זה התכונה של המדבר? המדבר זה מקום שבו יש, כן, המדבר נקרא הפקר. יש חיות בית ויש חיות מדבר. זה נקרא חיות בר. כן? התכונה של חיית בית, חיה מבויתת, שהיא עובדת לפי כללים. כלומר, היא יודעת, יש לפעמים, אתה יכול לראות תרנגולת חיה עם כלב בשלום. באותה הגינה. כלומר, לומדים להתחשב אחד עם השני, מבטלים אחד כלפי השני, אחד כלפי השני כדי לחיות ביחד בשלום. זה תכונה של חיה מבויתת. אבל חיית מדבר, חיית בר, זאת חיה כזאת שהיא חושבת שאני ואפסיו, זה שם דרווין שולט. כל דלים כבר. החזק שורד, החזק מנצח. החלש נעלם מהמציאות. כלומר, במדבר זה מקום כזה שבו הכל הפקר והחזק מנצח, החזק שורד. במדבר זה מקום כזה שיש רק אהבה. אין שפלות רוח. אז לא שייך לתת מדבר, לא שייך לתת תורה במדבר. לכן ברור למה במדבר כתוב ולשון רבי. כי המדבר הוא בחינה שכל אחד לא מוותר על העצמיות שלו. אין בחינה כללית במדבר. זה, כן, חיה לחיה זאב. או משהו כזה. לא שייך לוותר. לא שייך לוותר את כוח הקינה. לכן ברור. ביום הזה באו בלשון רבים, ויבואו ויחנו. זה פשוט. מה החידוש? החידוש שעלו אל ההר, יותר נכון עמדו נגד ההר. ואיכן, זה החידוש. ולפי האמור יובן מה שלא נאמר ואיכן במדבר וכפל לשון, שהוא להורות שמצד תחינת מדבר עדיין לא יכולים לבטל עצמם זה לזה לגמרי. לכן גם במדבר זה ידוע, שבמדבר, היות ותנאי המחיה במדבר הם תנאים לא נורמליים, אדם בדרך כלל לא חי במדבר, אז הוא צריך להיות אדם עקשן, הוא צריך להיות אדם כוחני. הוא אדם שלא מוותר, אדם הולך במדבר, לא מוצא מים, אין דבר כזה לא מוצא מים, הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי למצוא מים, אלא אם כן הוא יתמוטט וימות חס ושלום. במדבר אתה לא יכול לוותר. החיים במדבר הם חיים שאין ויתורים. כי המדבר זה מקום שבו בני אדם לא חיים, וכל אחד צריך להחזיק עמדה. אין ויתור במדבר. אפשר לראות גם עד היום, כן, שבטים פרימיטיביים שחיים במדבר, זה מלחמה, זה כל דלים כבר, פשוטו כמשמעו. זה צד אחד של מדבר. לכן, שמצד בחינת מדבר, עדיין לא יכולים לבטל עצמם זה לזה לגמרי, פני חשש גרם היעדר חוזק הלב וגבורת הנפש, כי במדבר אנחנו צריכים חוזק הלב וגבורת הנפש. דרך אגב, הרמב"ם במורה נבוכים, גם בן עזרא ככה מסביר, למה ישראל צריך ללכת במדבר 40 שנה? כי במדבר קיבלנו את החוזק הזה, להתמודד עם מזג אוויר, עם מזיקים, עם ליסטים, להיכנס למקום שבו לא חיים בני אדם, אלא הכל הוא אפקר, להתמודד 40 שנה עם מצב כזה, בלי בית, בלי קבע, הכל אוהלים, אתה מפרק את האוהל, זה עושה נפש חזקה. זה עושה נפש שמסוגלת להתמודד. יש פסוקים בספר יהושע שמדייקים את זה, שהקדוש ברוך הוא סיבב אותנו במדבר 40 שנה, כדי שנהיה מוכשרים להילחם באומות העולם, במפגש שלנו בכניסה איתם לארץ ישראל. במפגש שלנו איתם בכניסה לארץ ישראל. המדבר הכשיר אותנו למלחמה. המדבר עשה אותנו עקשנים. המדבר עשה אותנו עזים. המדבר עשה אותנו קנאים. וזה חשוב מאוד, לעבור דרך המדבר. אבל זה צד מסוים. אך מצד ההר מורה, שמורה על גבהות, ולהגביע ליבו בדרכי השם, רק אז הוא יכול להתבטל בין עצם ולהיות כישך ולב אחד, ואשר השיגו שתי עמידות יחד. אז עד לכאן הבנו הר סיני, והבנו משה קיבל תורה מסיני, עכשיו צריך להגיע לשמיטה. מה זה קשור לפרשת שבוע? בבקשה. אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. האם המדבר היה לכתחילה, האם 40 שנה במדבר הוא לכתחילה או בדיעבד? זאת השאלה. האם 40 שנה במדבר זה תוצאה של חטא המרגלים? בסדר, זה שאלה אחרת גדולה. לא בטוח. יש הרבה דעות בחז"ל למה היינו צריכים להסתובב 40 שנה במדבר. אולי ננסה בשנייה אחת למצוא את הפסוק. יש פסוק שאפשר לדייק את זה. בתחילת יהושע, ננסה חצי דקה למצוא את זה מהר. יש פסוק, אם יש לפני מישהו ספר, תנ"ך, יש פסוק שאומר שלמען למדה מלחמה. ממש בתחילת יהושע. משהו בסגנון הזה. אני מחפש, אם הייתי יודע, היינו מוצאים. הנה, זו תכונת הקשנות, אתם רואים? טוב, מוותר. אם מישהו ימצא את זה במהלך השיעור, תתקנו אותי. פסוקים חשובים מאוד, כלומר, סוגיה עקרונית גם להיום, סוגיה. טוב, אפשר להתקדם לשמיטה. עכשיו, איך זה קשור לשמיטה? מה יש במצוות השמיטה שיש בה את הבחינה הזאת של הר סיני? כלומר, אם הר סיני כולל שני צדדים, הר, אבל ההר, מצד אחד גובה, מצד שני שפלות, מצד אחד פרטיות, מצד שני מתוך הכלליות, אז מה יש במצוות השמיטה שהיא המצווה, אפשר לומר שמוציאה מהכוח אל הפועל את התכונה הזאת שהיא בעצם המהות של התורה, שהיא הר סיני. והנה עניין שמיטין הוא התכללות ישראל. שמיטה זה כלליות. תכף זה יתבהר, אבל קודם כל אנחנו מתחילים גם קצת להיזכר בזה, שכשעם ישראל לא שומר שמיטה, אז הוא גולה מהארץ. ההסבר הפשוט, אתה לא יודע להתנהג בארץ, תגלה מהארץ. הסבר יותר מזה. אתה לא יודע להיות כללי, כלומר שמיטה, תכף נראה מדוע, אז ממילא אתה לא יכול, אתה לא זכאי לחיות חיים כלליים, והחיים הכלליים שלך הם כעם בארצו, עם ישראל בארץ ישראל. אז זה לא רק לא התנהגת נכון בארץ, אתה גולה ממנה, אלא לא התנהגת כפי המהות של מצוות השמיטה שהיא הכללה, אז לא תחיה חיים כלליים בארץ ישראל. רד לגלות, תחיה חיים פרטיים. והנה עניין שמיטין, הוא התכללות ישראל כמבואר בזוהר הקדוש, דשמיטה היא כנסת ישראל. והיינו, שמטבע כנסת ישראל להיות משתוקקת לעלות ולהידבק למעלה. זה הטבע שלנו, להיות דבוקים במקור, בריבונו של עולם. כמאמר כתוב, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. וכן הוא בכל פרט ופרט מישראל, תמונה בעומק ליבו, האהבה מוסתרת לשם יתברך. טוב, זה טבוע בעומק הנפש. אך הסיבה שמונעת מהתגלות אהבה רבה זו בפועל ממש, מה מונע מאיתנו לגלות את המסוגלות הזאת, הסגולה הזאת, היכולת הזאת? כתב הרב זל בספר ליקוטי תורה שהיא מחמת שאהבה זו מלובשת ומוסתרת, שימו לב עכשיו איזה משפט חשוב, בכוח המתאווה לדברים גשמיים, כלומר התאווה ליצרים החומריים, מנפש החיונית, ששורשה של התאווה הגשמית בחינת גסות הרוח. כלומר, אדם פונה ליצריו הגשמיים, יצר אכילה, שינה, עריות וכו', מתוך שהוא גאוותן. וזה מסתיר את הכמיהה אל הקדוש ברוך הוא. שואל השם משמואל, עד כאן לשונו של בעל ליקוטי תורה. שואל השם משמואל, והדברים הללו צריכים פירוש, שלכאורה נראה כארכה ויתרי ריחשה. נראה הרי גסות הרוח ונטייה אחרי יצרי הגוף, אחרי התאוות, זה נראה כאילו הוא רוכב על שני מיני סוסים. ארכה ויתרי ריח, שזה ביטוי בגמרא, בחז"ל, כרוכב על שני מיני סוסים. כלומר, גסות הרוח, זה צד אחד, זה סוס אחד. וכוח המתהווה לדברים גשמיים, זה צד שני. דלא בני ביקדא חדא נינהו, הם לא בני בית אחד. שהרי ידוע בספר שערי קדושה, כי הרי יש ארבעה יסודות, מים רוח, אפר מים רוח אש. ובספר שערי קדושה הוא מסביר שארבעת היסודות האלה הם לא רק יסודות גשמיים, אלה הם יסודות רוחניים. ולענייננו, ההבדל בין הגאווה לתאווה, כלומר בין גסות הרוח לבין התאווה לדברים גשמיים, המקור של ההבדל שזה בא משני יסודות שונים לגמרי בנפש האדם. בואו נקרא. כי גסות הרוח מיסוד הרוח, כמו שהם אומרים, מה אתה עושה רוח? כן, אדם שעושה רוח, זה אדם שהוא מעלה את עצמו. זה הגאווה. אז הגאווה שבאדם היא מיסוד הרוח, כי הוא יש בו ממד רוחני, כמו שאמרנו מקודם. וכוח המתהווה זה מיסוד המים. המים הם המצמיחים, ומצמיחים כל מיני תענוגות. אז אם כן, המים והרוח הם שני יסודות שונים, אפר מים רוח אש. אז איך יכול להיות שהתאוות הם תוצאה של גאווה? הרי התאוות, התאווה יסוד המים, והגאווה יסוד הרוח, משמע שהמים מתחילים ברוח. מה זאת אומרת? שהרי כי גסות הרוח מיסוד הרוח, וכוח המתהווה מיסוד המים, כמו שכתב רבי חיים ויטל בשער הקדושה, בהתחלה. אך יש לפרש, דהנה עניין האהבה הטבעית שבנפשות ישראל, לאביהן שבשמיים, הוא מחמת מקור חוצבן, המקור האלוקי שלנו, משם נחצבנו, שהם חלק אלוקה ממש ומיוחדים בתכלית הייחוד באור אינסוף ברוך הוא ממש. ואם כן שואל השם ישמעאל עוד שאלה, יש להבין איך אפשר שאהבה גשמית תהיה בכוחה לדחות את האהבה האלוקית שהיא כטבע האש המושכת ועולה למעלה. אם יש אהבה גשמית ליצרי הגוף, איך יכול להיות שאהבה גשמית כזאת מבטלת האהבה האלוקית שהיא אהבה רוחנית? כלומר, בואו נצא רגע את הציור הפשוט הבא. כל חומר הוא נע מלמעלה ללמטה. כי הוא גוף, חומר פיזי, התנועה שלו היא מעליון לתחתון, מלמעלה ללמטה. חוץ מאש, שהכוח שלה היא מלמטה למעלה. שאלה. אדם שינסה לחסום את האש, לחסום את כוח העלייה של האש, הוא יצליח? יש סיכוי לחסום אש? לא. אני לא יכול לבוא עם הידיים, קודם, זה מכסה לחסות האש. אני יכול ליצור שלא תהיה אש. אבל אני, האש הוא כוח כזה, היא כוח כזה, שהוא עולה, אי אפשר לבטל אותו. אי אפשר לבטל את העלייה שלו. אז אם כן, איך יכול להיות שאת האש האלוקית, את הרוח האלוקית שקיימת בכל אדם, יכולות תאוות חומריות לבטל? איך יכול להיות שאדם נמשך אחרי התאוות החומריות שלו, כשהוא מתבטל את האש הרוחנית שלו? זה לא מסתדר. הרי זה לא אותו מין בכלל. זה כמו אחד, אני יודע מה, אומרים לו, תשתה מיץ תפוזים טבעי. מקף, קוקה קולה. טוב, תודה רבה. אחרי זה באים אליו, סליחה על הדוגמה, עם איזה מים מלוכלכים בבוס משלולית. הוא אומר, תשתה את המים האלה. הוא מתגרה מהמים האלה מול המיץ טבעי. זה רלוונטי? זה לא מבין העניין, זה לא אותו תדר בכלל, זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים. אז איך יכול להיות? אם כן, יש להבין איך אפשר שאהבה גשמית תהיה בכוחה לדחות את האהבה האלוקית. שהיא כתבע האש המושכת ועולה למעלה, ואין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח העולה היא למעלה. אלא מה? כנראה צריך להגיד שהסיבה שהכוח הגשמי, התאוות הגשמיות, ניקח לדוגמה יצר עריות, יצר אכילה, יצר שינה. ניקח למשל את יצר השינה. יצר השינה לישון בבוקר ולא לקום לתפילה. כלומר, הרצון שלי להוריד את הנשמה מלמעלה למטה, כלומר, להשאיר את הנשמה למעלה ולהשאיר את הגוף במיטה, ולא להעלות את הגוף אל הנשמה על ידי התפילה. איך זה יכול לקרות דבר כזה? זה לא מסתדר. אלא כנראה שהסיבה לזה שאדם לא קם בבוקר בזמן, כלומר, הסיבה לזה שהתאווה הגשמית משתלטת על האדם, היא כנראה שבעומק התאווה הגשמית יש מקור רוחני. אז יש כאן התנגשות בין שני כוחות רוחניים. עכשיו זה ברור. אך סיבת הדבר היא כי גסות הרוח שזו דוחה את האלוקות מליבו. לא התאווה הגשמית דוחה את האלוקות מליבו. כשאדם רואה שהוא מתאווה תאוות גשמיות, התאווה הגשמית היא התוצאה. היא לא הסיבה. כי התאווה הגשמית לעולם לא תתמודד. היא לא קנה מידה בכלל התמודדות מול התאווה הרוחנית. אלא מה? יש כאן תאווה רוחנית הפוכה. יש תאווה רוחנית של אני עין, אני בטל כלפי השם, ויש תאווה רוחנית, אני, ואני שוכח את השם. יש כאן מאבק בין עין לעני. יש מאבק בין הר לבין סיני. זה המאבק. אז אם כן, ברור מה שאומר ספר ליקוטי תורה. אך סיבת הדבר היא גסות הרוח. אדם שפונה לתאוותיו, זה משהו גאוותן. אך סיבת הדבר היא גסות הרוח. דרך אגב, יש גמרא מזעזעת. הגמרא אומרת, נקרא רגע משפט אחד, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. למה דווקא זה? למה המידה הזאת? מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. עכשיו זה ברור. כי מה התכונה של הר סיני? בושת פנים. חוץ מזה, שהר סיני הוא אז, אז כנאמר. כלומר, חוץ מזה שהוא הר, התכונה שלו שהוא סיני, שהוא נמוך, אז מי שאין בו תכונת בושה פנימית, בושת פנים, זה סימן שהוא לא קיבל את המדרגה של הר סיני. הוא היה על הר, או הוא נשאר במדבר, או שהוא היה במדבר, או שהוא היה על הר רגיל. על הר סיני הוא לא היה. אז תורה הוא לא קיבל. אז אבותיו לא עמדו בהר סיני. אז נחזור אלינו. ולכן, אך סיבת הדבר היא גסות הרוח, כלומר, גסות הרוח כנגד בישנות פנימית, בושת פנים. אך סיבת הדבר היא גסות הרוח שזו דוחה את האלוקות מליבו, כי אין אני והוא יכולים לדור כאחד, על כן מסתתרת האהבה האלוקית, מסתתרת היא בעומק הלב, ומסתמצמת כנקודה קטנה, שלא הולכת לאיבוד, אבל נסתרת. עמוק עמוק בפנים. והיא הנשארת בלב איש ישראל יהיה מי שיהיה, גם אם הוא רחוק מאוד, גם אם הוא גאוותן מאוד, והיא נקראת אהבה מוסתרת, שמנה בה אפשרות למסור עצמו על קידוש השם, אפילו לפשוטים שבפשוטים שבישראל, זה דבר פילי מאוד, העניין, המשפט הזה. שפעם אתה רואה, אנשים מאוד מאוד פשוטים, כביכול פשוטים, כן? פשוטים שבפשוטים, כלומר, אנשים שמלאים גאווה, מלאים אגו, בושת הפנים חסרה, ופתאום באיזה תנועה חד פעמית כזאת, מוכן למסור את הנפש בשביל עם ישראל. מוכן לקפוץ מול אויב ולמות על קידוש שמו, למרות שהוא לא קורא זה על קידוש שמו, אבל הוא מת בשביל הכלל. איך יכול להיות? לא עלינו, בשנים האחרונות עדיין נמצא בפיגוע, לפעמים אנשים שלא היית מאמין. מוכנים להגן על מי שצריך להגן ולמסור את עצמם בדרך. אבל אתה כל כך אגואיסט. חצי דקה לפני כן חשבת על כל הקריירה שלך וכל מה שאתה רוצה לממש וכל האגו שלך. ושנייה אחר כך אתה קפצת להציל את התינוק הזה. שלא ייפגע. איך יכול להיות? זה בדיוק הנקודה. שהשורש הכלל כללי הזה, הפני פנימי הזה, הביטול הזה, הוא קיים אצל כל אדם. בושת פנים לגן עדן, זה כל אדם מישראל קיים אצלו הדבר הזה. וזה יכול להתגלות בבת אחת, פתאום. סוגיה שפעם צריך לעסוק בה בסוגיה הזאת, סוגיה מאוד מאוד. איך יכול להיות שאנשים שנהרגו על קידוש השם, הם קדושים בפעולה חד פעמית של מוות, עד כדי כך שהם אפילו לא בחרו בזה, הקדוש ברוך הוא כביכול הכניס אותם לסיטואציה. ויכול להיות אדם שהוא כל החיים עובד עצמו מבחינה רוחנית, והוא לא יגיע לאפס קצהו של אותה מדרגה של אותו אדם שבפעולה חד פעמית ועל כורחו מסר את עצמו ימות על קידוש שמו, בלי שהוא בכלל התכוון לזה. איך יכול להיות? איך יכול שהקדושים נמצאים במקום הרבה יותר גבוה מאשר אדם שעובד על עצמו ולא הגיע למדרגה הזו? זאת שאלה גדולה מאוד מאוד, השאלה הזו. טוב, אז כאן אולי איזושהי התחלת כיוון. והיא נקראת אהבה מוסתרת שממנה באה אפשרות למסור עצמו על קידוש השם אפילו לפשוטים שפשוטים שבישראל, כמו שכתוב הרב בספר התניא. ומכל מקום, באשר היא מצומצמת ומוסתרת, שוב יכולה אהבה החיצונית להתגבר ולהתפשט ולהיות מכסה לאהבה אלוקית ולמנוע לבל תתפשט ותתגלה אפילו עד התבוננות. כך נפרש דבריו הקדושים. עכשיו סוף סוף נגיע לשמיטה. ולפי האמור מובן, אשר להוציא את האהבה האלוקית לידי התפשטות והתגלות, צריכים בראשונה להכניע את גסות ליבו. כלומר, יוצא עכשיו סדר כזה. כשיש תאווה, היא תוצאה. תאוות הגוף היא תוצאה. תאוות הגוף היא תוצאה של גסות הרוח. גסות הרוח לא מאפשרת לבושת פנים להופיע. בושת פנים זאת התכונה של הר סיני. אז מה אדם צריך לעשות? להסיר את התאווה הגופנית, וממילא להגיע, להסיר את הגסות הפנימית, הגסות הרוחנית, שזה שורש הדבר, ומצד האמת, אם הוא יסיר את הגסות הרוחנית, הוא כבר לא יהיה בעל תאווה גשמית, ואז הוא יחזור לנקודת הפנימיות שלו שהיא בושת פנים, וממילא הוא יהיה כנוע, הוא יבטל את עצמו לכלל. ולפי האמור מובן, אשר להוציא את האהבה האלוקית לידי התפשטות והתגלות בפועל, צריכים בראשונה להכניע את גסות ליבו ולהיות ליבו נשבר בקרבו ולגוע בנפשו היטב, שאין לו, לאדם הפרטי, שום מציאות וחיות, אלא בהתבטל דעתו ורצונו לכלל ישראל. האדם הפרטי הוא שלב ב', כוכבי השמיים אחרי שאנחנו גוש אפר, אחרי שאנחנו כאפר הארץ. אנחנו קודם כל סיני להקשר הזה, אחרי זה אנחנו אר. קודם כל אנחנו נמוכים. קודם כל אנחנו מבטלים את הקנאות הפרטית שלנו לטובת הכלל. אחרי זה אנחנו נזכרים שאנחנו אר. ואז רק כשאדם מבטל את עצמו לכלל ישראל, ואז רק אז, מתעוררת האהבה שהייתה מוסתרת להתפשט ולהתגלות. טוב, מקוצר הזמן, אולי רק נקרא את המשפטים הבאים, כי צריכים כבר להגיע לשמיטה. ועוד יש מין הכנעה, והנה יש עוד מין הכנעה פסולה שהיא ייאוש ושפלות הנפש. יש סוג הכנעה שזה סתם אדם מתייאש מעצמו. זה ודאי לא על השפלות הזאת מדובר, כי הר סיני הוא הר סיני, הוא גאווה ושפלות. אז ודאי ההכנעה הזאת שאדם מתייאש מעצמו, הוא מלא, הוא מסתפק באיזה מדרגה מאוד נחותה. לא זאת הר סיני, כלומר, שלא תהיה טעות. הרמח"ל תוקף את זה במסילת ישרים בצורה חריפה מאוד. כמו שיש אנשים שהם חושבים שעבודת השם שלהם זה להיות כזה, זה נחנח כזה, מסכן כזה, מי אני, מה אני, לא שווה כלום. זה לא עבודת השם. סליחה שאני אומר את זה ככה, בידוע שלא עמדו עבודך על הר סיני. להביא לבושת פנים. זה לא מה שקודם ברוך הוא רוצה. קודם ברוך הוא לא רוצה שתעשה את עצמך לא שווה שום דבר. מה פתאום? אז זה שפלות פסולה. כי השפלות הזאת היא ייאוש והסתפקות בייאוש הזה. ועוד יש מין הכנעה ששורשה מבחינת גסות הרוח. כלומר, יש הכנעה אחת, יש קנייה שאדם יואש מעצמו. יש קנייה שהיא תוצאה של גאווה. כלומר, אדם חשב שהוא במדרגה. פתאום מוצא את עצמו במציאות... רחוק מאוד מהשאיפות שלו, מהדמיונות שלו, מהמטרות שלו, הוא חי בפנטזיה, הוא מדמיין לחלוטין, ואז הוא מיואש. הוא מיואש מהפער בין מה שהוא חשב שהוא לבין מה שהוא באמת, ואז הוא מתוסכל, והוא לא מצליח לקום על הרגליים. ועוד יש מין הכנעה ששורשה מבחינת גסות הרוח. ההכנעה הראשונה זה ייאוש ושפלות הנפש. ההכנעה השנייה בדיוק הפוכה. אדם כל כך התגעש ששם את עצמו במקום גבוה. פתאום המציאות מבררת לו שהוא עדיין לא שם, ואז הוא מתוסכל. ועוד יש מין הכנעה שורשה מבחינת גסות הרוח שעומד את עצמו לעמוד במקום גדולי ועושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס ופתאום הוא פוגש את עצמו באמת וכאשר מרגיש שהפעלת נפשו נעשה רפי ידיים וכמתייאש. זה לא מתחיל בייאוש, זה מתחיל בגאווה, אבל זה בסוף ייאוש. ובזה שכיחה הטעה אפילו אצל אנשי לבב. הבעיה הזאת היא מצויה אצל אנשים גדולים שחושבים שהם גדולים יתר על המידה ואחרי זה הם מגלים איפה הם באמת ונופלים. לכן אמרו חז"ל שהמדרגה החשובה ביותר שאדם צריך להכיר את עצמו, זהו אדם המכיר את מקומו. לא למעלה ממקומו ולא למטה ממקומו. אך ההבחנה היא איזו הכנעה מתבקשת. איך אדם יודע איזה כניעה, איזה ארץ כנען היא טובה? היא באם נולדת ממנה האהבה האלוקית, שהיא אותה כניעה מוציאה אצלו גאווה. אותה כניעה מוציאה אצלו מוטיבציה. אותה כניעה מוציאה אצלו יכולת אמון עצמי בעצמו. מקנה לו ביטחון, מקנה לו יכולת עשייה. זאת הכנעה נכונה. אך ההבחנה איזו הכנעה מתבקשת, היא, הקריטריון הוא, באם נולדת ממנה אהבה אלוקית, והגבל ליבו בדרכי השם. איך אדם יודע אם הענבה שלו היא ענבה טובה או רעה, או כמו שהרב קורא לזה ענבה פסולה או ענבה טהורה? פשוט, אם הענבה הזאת יוצרת אצלו רפיון, יוצרת אצלו דלדול, יוצרת אצלו ייאוש, יוצרת אצלו תסכול, יוצרת אצלו חוסר שמחה, זה לא רצון השם. זה הענבה, זה סדרה אחרי הדבר הזה. אבל אם הענבה יוצרת אצלו התבטלות אל הכלל, ומתוך זה הוא לוקח אחריות, כי הוא מבין שיש לו פרטיות משלו, והוא צריך להשפיע על הכלל, והכלל יחסר בלי הפרטיות שלו, או איזה אחריות הוא לוקח, זאת ענבה ראויה מאוד, זאת ענבה הנצרכת. נדלג, חייבים להגיע לשמיטה כבר, נראה, אנחנו קצת ברחנו מכאן, נגיע לשמיטה. עכשיו, מה קורה בשמיטה? יקפוץ אולי לעמודה השמאלית, שורה ראשונה. וכן היא בפשיטות המצווה. מה זה שמיטה בעצם? מה זה שמיטה? שמיטה זה בעצם אדם אומר, יש לי שדות, יש לי פירות, יש לי כספים, יש לי, אני, יש לי גובה. אני גבוה, אני הר. ברוך השם שש שנים, הצלחתי להשיג הרבה הרים, ואני עצמי הר גבוה. טוב מאוד. אבל באה שנה אחת, פעם משבע שנים, שבו, אם אפשר לומר, החברה חוזרת למצבה הטבעי. וביובל, בשבע כפול שבע, זה אפילו בתים וקרקעות חוזרים לבעליהם. כלומר, זה לא רק כל הפירות הפקר וכל מי שרוצה ליטול, יבוא ויטול. ולא רק הכספים, ההלוואות מתבטלות, מעיקר הדין, אלא ביובל, זה הרבה יותר מזה, ביובל הקרקעות חוזרות לבעליהם, הבתים חוזרים לבעליהם, תלוי איזה סוג בית. כלומר, שנת השמיטה היא השנה שבעצם מגלה שאין פרטיות. כולנו שווים. גם הפירות שבשדה שלי מופקרים לכל. וכל אחד יכול לבוא ולאכול מהפירות האלה. כלומר, שנת השמיטה מצד אחד, יש בה ביטול הפרטיות. שנת השמיטה מצד אחד, זה נמיכות קומה, זה שפלות רוח, זה הבחינה של הר סיני. מצד אחד. וכן היא בפשיטות המצווה, שאז תהיה יד כולם שווה כעניים כעשירים. ובמחילתא והשביעית תשמטנה, שלא תאמר מפני מה אמרה תורה, לא שיוכלו אותה עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. אם התורה אמרה, יבוא אדם ויאמר, בעל השדה יאמר, התורה אמרה לשמוט בשמיטה, כדי שיהיה לעניים אפשרות לאכול, אז מה אני עושה? אני מכניס כל הפירות אליי הביתה, מרגיש ביג בוס, עכשיו קורא לכל העניים, בבקשה בואו. אז מה עשיתי פה? חזרתי לפרטיות שלי, אני מחלק לעניים, אז מי פה העיקר, אני או העניים? אני. כי אני עכשיו יכול לפאר את עצמי, שחילקתי לכל העניים בשכונה. אז אל תחשוב, שלא תאמר מפני מה אמרה תורה, לא שיוכלו אותה עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. לא בשביל זה נאמרה שמיטה. אלא, תלמוד לומר, והשביעית תשמטנה, מגיד שפורץ בפרצות. זה לא אתה מכניס לבית שלך עכשיו מתחיל לחלק. זה אתה פורץ את הגדר, אין גדר בשמיטה. כולם בעלי הבית. לא אני בעל הבית ועכשיו אני מחלק. אין בעל הבית. הקדוש ברוך הוא בעל הבית. נדלק כמה שורות. עכשיו, אז מצד אחד, השמיטה יש בה איזה מין שוויון חברתי. קל וחומר היובל. כלומר, יש כאן כלליות. אין פרטיות. מצד שני, אומרת הגמרא, בוא רגע ניכנס רגע לראש של אותו חקלאי. לעבוד שש שנים. להוציא תוצרת בשביעית. לוותר על כל העבודה שלך שנה שלמה. לא מדובר על יום, לא מדובר על שבוע, לא מדובר על חודש, לא מדובר על פעולה חד פעמית. מדובר על שווי כלכלי של שנה שלמה שיכול להיות שהוא תוצאה של שנות עבודה. לא רק כלכלית, כוח, נפשי וכו'. צריך להיות גיבור. צריך להיות אמיץ. צריך להיות בעל אמונה כזאת אדירה בעני שלך, שאתה תוכל להשלים את זה בסייעתא דשמיא, כדי לשמוט את האדמה. כדי להשמיט אותך, כדי להשמיט אותה מהאחריות שלך. כלומר, מצד אחד השמיטה היא איזה מין הכנעה, אני מבטל את עצמי לכלל. מצד שני, המסוגלות להגיד אני מבטל את עצמי לכלל, ואני סומך על עצמי שאני אוכל לשקם את מה שהשמיטה לא תיתן לי, זה לא פשוט, אנחנו לא חקלאים, אנחנו לא מבינים את זה. אבל סתם ככה, נגיד שמיטת כספים. מצד אחד, אני שומט, כלומר, אתה חייב לי 30,000 שקל, אז אני שומט, אז כולנו שווים, אתה לא חייב לי 30,000 שקל. אז מצד אחד, אני מבטל את עצמי. מצד שני, איזה אומץ לב, איזה אמונה בעני שלי. אני צריך, כדי לוותר על חוב שמגיע לי 30,000 שקל. כלומר, אני כאילו אומר לעצמי, אני אשלים איזה מקום אחר. כלומר, אז השמיטה מצד אחד, אם מגלה, יש בה שני צדדים, בדיוק הר סיני. יש בה צד הביטול, יש בה צד הגבות, יש בה צד הנעומך וצד הגובה. וכל זה, אומר השם משמואל, נדלק כמה שורות, וכל זה בהגבעת וגדלות וגבורת הנפש. ומבלעדי קיבוץ שתי המידות יחד, לא היה אפשר לישראל לקיים מצווה זו. ובמדרש רבה, גיבורי כוח עושה דברו, הרב קוק היה משתמש בזה הרבה, גם הפוסקים היום, שומרי שנת שמיטה, אפשר לראות לפעמים בשנות השמיטה, מודעות בציבור החרדי כנגד היתר מכירה, נעזוב את הסוגיה כרגע של היתר מכירה, כי הגבורה של הדורות שלנו זה כן היתר מכירה וסוגיה אחרת, אז כנגד היתר מכירה אתה אפשר לראות מודעות ענק, גיבורי כוח עושה דברו. מה זה גיבורי כוח עושה דברו? אותם אלה ששומטים, שמשמיטים, אני משמיט את זה ממני, שומט את זה, זה לא שלי. צריך גבורה אדירה. אז אומר המדרש, גיבורי כוח עושה דברו, מי הם הגיבורים? בשומרי שביעית כתוב מדבר. בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, שמה לשאר ימות השנה יש לך גיבור גדול מזה? יש אדם שמסוגל שנה שלמה לבטל את רצונו לדעת השם, איזה גבורה אדירה צריך בשביל הביטול הזה. אז זה גבורה שיוצרת ביטול. זה ביטול שבא מגבורה. זה סיני שבא מהר. זה אותו דבר. והנה ישראל קנו מעלה זו בהר סיני. איפה קיבלנו את היכולת? כלומר, מצוות השמיטה יש בה שתי הבחינות שהן בדיוק הבחינות של סיני, של הר סיני. והנה ישראל קנו מעלה זו בהר סיני. כלולי הר סיני הוא כמעט מן הנמנע. יוצא לפי זה, עכשיו התקדמנו, הבנו קצת יותר, למה נבחרה מצוות השמיטה? למה הקדוש ברוך הוא בחר ללמד אותנו שכל מצווה נאמרו פרטיה וכללותיה בסיני? דווקא נבחרה מצוות השמיטה, כי מצוות השמיטה היא מביאה לידי ביטוי את התכונה שקיבלנו בהר סיני, את התכונה הכפולה. מצד אחד את הביטול אל הכלל, השוויון, ההקשבה אל הכולל, מצד שני זה לא בא על חשבון הביטול של האני הפרטי שלי. עכשיו, מה זה פרטותיה וכללותיה? כללותיה ופרטותיה. נסיים כאן. ולפי האמור יובן, עד השמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני. עכשיו, ברור. קודם כל, כלל ופרט. מה זה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה? זה לא שנאמרה כלל המצווה ונאמר דקדוק המצווה, פרטי המצווה. אלא מצוות המשמיטה, יש בה שתי בחינות. יש בה בחינת הכלל. אני מבטל, אני משמיט, אני שווה לכולם. יש בבחינת הפרט, הדקדוקים, הפרטים הקטנים, אני יש לי תעני שלי, אני גיבורי כוח עושה דברו. וגם ברמת הפשט, כדי להיות אדם כזה, ששומר על פרטים ודקדוקים, צריך להיות גיבור. יש אחד מקיים את המצוות ככה מלמעלה. יש אחד מקיים את המצוות לפרטי פרטי פרטים. איזה גבורה צריך לעמוד בכל אחד מהפרטים? לא פשוט. לכל פרטי המצווה ודקדוקיה, בלתי אפשר היה לישראל לקיים בלעדי הר סיני שקנו שתי עמדות יחד. והפרטים והדקדוקים עוד מורים ביותר על עניין נכבד, זה מסקנה. וזה בניין אב לכל המצוות. וידבר השם בהר סיני לאמור, שמיטה, פרשת בהר, בעניין הזה של מצוות השמיטה, בא ללמד אותנו, שבכל המצוות כולן, היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, לתורה, לכל מה שאנחנו חווים, כפרט וכעם, הוא צריך להיבנות מהמדרגה הזאת, שנמצאת במצוות השמיטה, שקיבלנו אותה בסיני. זה בניין אב. כשהתורה אומרת, נחזור לפסוקים שלנו, כשהתורה אומרת, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, ומייחדת את זה מיד לשמיטה, מה הקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני? הוא לא דיבר רק על מצוות השמיטה. הוא דיבר על העיקרון של מצוות השמיטה שאותו קיבלנו בהר סיני. זה לא עניין נקודתי של מצווה ספציפית. את אותה התכונה המופיעה במצוות השמיטה קיבלנו בסיני, וזה בניין אב, בניין אב באלף, לכל התורה, לכל החיים, לכל המציאות. וזה בניין אב לכל המצוות. שאלי פה לב האדם עליו בירותו פרטי ודקדוקי המצוות. שלפי השקפה חיצונית קשה על האדם לקיימם וצריכים גבורת הנפש ולב אמיץ בגיבורים. כי כבר קנו ישראל מעלה זו מסיני ואין טבעם דומה לטבע כלל העולם. ונקראים גיבורי כוח וליבם ברשותם אל כל אשר יחפצו יתוהו. אז אם כן המסקנה. השם ישמול גם מחבר את זה לספירת העומר. שמדוע יש מחלוקת בספירת העומר אם צריכים לספור רק ימים או גם שבועות. אז השם ישמול אומר שבספירת העומר שתי בחינות. ימים זה פרט, ושבוע זה כלל. היום כך וכך, שאין כמה שבועות. אז אנחנו נמצאים בימים כאלה שהם טרום קבלת תורה, כלומר המעבר מפסח לשבועות, הוא המעבר שבו אנחנו צריכים להתרגל למחשבה, לתוכן הכפול הזה. שמצד אחד זה כללי, מצד שני זה פרטי. אני חושב, אם נסכם את הדברים, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו צריכים לחוש לשני הצדדים האלה. כלומר, מצד אחד, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כלל. אנחנו סובלים אולי הרבה כאבים בשבועות ובחודשים האחרונים. וכנראה שעיקר המלאכה לפנינו. ואנחנו יכולים בקלות מאוד להיכנס לאיזשהו מהלך אישי, פרטי, אגוצנטרי כזה. לפעמים זה אפילו בא תחת מעטפת של תורה. תחת מעטפת של אידיאלים וערכים, ולא ניתן ולא נוותר. קודם כל צריך לזכור תמיד כלל. אנחנו בטלים לכלל. כלל זה יכול להיות גם מה רבותינו יגידו לנו מה זה כלל. כלומר, כלל אנחנו לא אומרים שצריך לעשות מעשים מקולקלים. כלל אנחנו אומרים החשבון הכלל ישראלי צריך להיות לנגד עינינו כל הזמן. כל הזמן. שיכול להיות שאם החשבון הכלל ישראלי הוא לא ברור לנו מול העיניים, לפעמים, אז רבותינו שיש להם את המבט הכלל ישראלי יכולים להעיר לנו את הדרך. מה עם ישראל צריך? נפקא מינה למשל למה שקרה היום אחרי צהריים. שזאת שאלה גדולה. אני לא אומר שזה טוב, לא אומר שזה לא טוב. לא יודע. זה מורכב קצת. אבל לפחות שנתבונן עם זה בממד הכללי. חוץ מזה, זה שאנחנו שייכים לממד הכללי, זה לא אומר שאין לנו עמדה. זה לא אומר שאין לנו דעה. זה לא אומר שאתה צריך להביע אותה. זה לא אומר שאתה צריך לשכנע ולממש אותה. וזה מורכב. זה קשה מאוד. מורכב מאוד להיות בושת פנים לגן עדן, ואז כנמר. מורכב מאוד להיות מצד אחד בהר, ומצד שני בסיני. אבל את שניהם אנחנו נדרשים לעת הזאת. איך עושים את זה? טוב, עבודה קשה לפנינו. אבל לפחות נדע לאן אנחנו צריכים להגיע. לכאן אנחנו צריכים להגיע, נזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה.